טוב, שלום לכולם. אנחנו מתחילים מאמר חדש בספר אורות, מאמר בזרעונים שנקרא מעשה יצירה. זה נמצא אצלכם בעמוד קכ"ג. נתחיל. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה ואפילו ממצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה, וכל מי שעושה את המצוות כולן ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה עושה בו את שלו, אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי ורוחני בקרבו, ובכל עת מצו שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור אשר נגנז על ידי התורה והמצוות ומחמם את הלב ומאיר את הנשמה. אז נסביר. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה בכוח תוסדות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. בכל מצווה יש טעמים שיושבים בסוד המצווה, בעומק המצווה. אתה מפריש תרומות ומעשרות, נראה לך שאתה חותך איזה פרי, הולך עם איזה כמה חוטים על הבגד, מניח קוביות שחורות על הראש, על היד. לא תמיד אנחנו יודעים את כל הטעמים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך זה מתגלה, באיזה אופן. אבל צריך לדעת שבכל מצווה יש טעמים עליונים, אידיאלים אלוהיים, ו... הדבר הזה הוא פועל עלינו. כלומר, אנחנו לא בהכרח יודעים איזה ויטמינים יש במאכל שאנחנו אוכלים. אנחנו יודעים שזה טעים לנו, נכון? איך אוכלים אותו, איך מבשלים אותו. אנחנו לא בדיוק יודעים איזה איבר זה מחזיק, איזה איבר זה מחזק, איזה מחלה זה מונע. ובכל מקרה זה פועל, פועל את פעולתו. בין שאנחנו מודעים, בין שאנחנו אפילו לא יודעים שיש דבר כזה ויטמינים. זה בכל זאת יפעל אותו דבר. אותו דבר, כשאנחנו מקיימים מצוות, האדם הפרטי והאומה הישראלית, הם מתמלאים באורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל ושל גבורה כללית. יש אידיאלים אלוהים שמתעברים בנו, שפועלים עלינו, שמתחיים דרכנו. יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות, שיש בגניזה בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. יוצא שהעיסוק בטעמי המצוות הוא בעצם עיון עומק, או פתח שנפתח למי שהוא ראוי לכך, שהוא מקיים את הדברים באמונה לשם שמיים. טעמו וראו כי טוב השם. קודם כל אנחנו מקיימים, נעשה, אחר כך שלב הבא נשמע. השמיעה של הטעם של הדברים היא לא הכרחית מבחינתנו, עם ישראל. אנחנו קודם כל מקיימים, כי זה ניתן למשה מסיני, כי זה האוצר הרוחניות שלנו. אחר כך אנחנו שמחים מאוד לדעת טעמי מצוות. זה מחיה אותנו, זה מחבר אותנו, זה מרומם אותנו, זה מגדל אותנו. גם הטעמים שנלמד הם טעמים מתפתחים. כלומר, ככל שתבין, עוד לא הבנת את הכל. הבנת טיפה מן היד. גם בכל מצווה, כל מצווה היא מחוברת לכל המצוות. עם תרי"ג מצוות הכלולות בה, נכון? אנחנו אומרים בלשם ייחוד. כל מצווה היא כלולה מהמון המון טעמים, המון רעיונות עליונים ברמה של הכרה מוסרית, הכרה לאומית, הכרה דתית, הכרה אלוהית. ארבע סוגי טעמי מצוות ישנן במאמר תללי אורות, במאמרי הראייה. עוד יותר מזה, פנימה, תורת הסוד, פותחת עוד יותר שערים, איך זה פועל על כל העולמות, על כל היש, מה זה פועל, מה השורש של כל דבר. משה רבנו ידע את כל טעמי המצוות. שלמה המלך ידע את כל טעמי המצוות למעט מצווה אחת, פרה אדומה. אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני. נמצא שהמצוות, אנחנו מחלקים אותם לשמעיות ושכליות. שמעיות זה מה שאנחנו מקיימים בלי להבין את הטעם. שכליות, מה שאנחנו מקיימים ומבינים את הטעם. אתה מבין את הטעם של כיבוד הורים? מבין את הטעם של איסור לשקר, לגנוב? מבינים את הטעם הזה. אבל צריך לדעת שהחלוקה הזאת היא סובייקטיבית. כלומר, אצל משה רבנו כל המצוות הן שכליות. הוא מבין את הטעם של כולן. שלמה המלך, כמעט כולן. בסדר? זה משתנה מאדם לאדם. כשתגדל תבין יותר את הטעם. מכל מקום זה פועל עלינו. המצוות זה לא מעשה חיצוני, איזה נאמנות לרסר של הבסיס. אנחנו מראים לו שאנחנו עושים מה שהוא רוצה. ממש לא. אלו מעשי יצירה. זה שם המאמר הזה. מעשי יצירה שיוצרים בעולם, יוצרים באומה, יוצרים בנו. אלו מעשים שעל ידם כל היש מתברך, מתעלה, מתעדן, כל הנפש מזדככת, כל העולם מתקדם, הכל מתקן. אתה עושה מצווה אחת, זה נראה לך מעשה מקומי, אתה פועל בשורש החיים. אתה מזעזע את כל ההוויה. זה האדם מישראל, שהוא נפש החיים, בספר נפש החיים. בזכות זה שבירחת ברכת מזון בכוונה, איזה אנטילופה בג'ונגל שם בברזיל מצא מזון. אתה יודע את זה? הירוק שבעלים של הברוש מתייצר מכוח המצוות שלך. והמלאכים אומרים קדושה. והספירות העליונות מתמלות בהארה. והכל מתברך. אבל פה הרב מתרכז בנו. אנחנו מתמלאים בחיות, בהארה אלוהית, בחיבור אל הנצח. אתה חי בהווה, אתה שייך אל הנצח. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם על ידי המצוות. אורה של חיים ושל טוב, של כוח פועל, כוח אלוהי פועל. העולם הוא מתקדם, הגאולה מתקדמת, הכל מתברך על ידי המצוות. בסדר? כתוב יעקב חבל נחלתו. מסביר ספר נפש החיים. חבל, אנחנו חבל, יש לו צד תחתון והוא מחובר נגיד אל התקרה. מחובר גבוה, גבוה. אתה מנענע אותו מלמטה, זה פועל למעלה. יעקב חבל נחלתו, אתה מקיים איזה מצווה, זה לא מעשה מקומי. אתה תוקע בשופר, למשל, סתם איזה, כן, בראש השנה, כן? אז הדבר הזה הוא פועל הערה אלוהית על כל המציאות. יעקב חבל נחלתו, זה פועל למעלה, בחבל שם, בשורש החיים. בסדר? אז זה הוראה של חיים, של כוח פועל ושל גבורה כללית. מה זה גבורה כללית? מניין באה לנו הגבורה? הגבורה היא באה, טוב, קודם כל, גבורה, עצם קיום המצוות זה שייך לגבורה. עצם הקיום של עולם המעשה זה שייך למידת הגבורה. כי אתה גיבור לקום בבוקר, להתפלל בזמן ובמניין, ולדקדק בכל הלכה ובכל מצווה. וגם גבורה כללית, הנפש שלנו מתמלאת בגבורה, מתוך האמת שחיה בנו בוודאות, אז אדם הוא גיבור. להופיע את דבר השם, להילחם נגד הרע, יוצאת לאיש הפרטי ולאומה בכללה. בסדר? אז הוא חוזר פה באמת אחרי זה עוד פעם על הגבורה. אז בכללה מהיופי והטוב, הגבורה והנצחיות שיש בגניזה, בכוח סודות הטעמים, אז זה בגניזה, זה גנוז, זה לא גלוי בהכרח. אולי חלק גלוי, אל בשבילך, חלק עוד נסתר, זה גנוז. בכוח סודות הטעמים של המצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. למה דווקא לשם שמיים? כי אדם שהוא מקיים את התורה לשמה, לשם התורה, לשם המצווה. הוא עובד את השם לשמה, אז דווקא אז נפתחים לו סודות טעמי התורה. דווקא אז המצווה יש לה הרבה יותר כוח. הלימוד יש לו הרבה יותר כוח. למדנו היום בגמרא, מסכת ברכות, דף י"ז, שרב ספרה היה מתפלל שתלמידי חכמים, אלה שלומדים לשמה ולא לשמה, לא יריבו. למה שלא יריבו? למה שיריבו? כי יש ביניהם פער בהשגת התורה. כיוון שיש פער, בגלל שזה לומד לשמה וזה לומד לא לשמה. זה לומד לשמה, אז נפתחים לו רזי התורה, נפתחים לו הטעמים האמיתיים. זה לומד לא לשמה. דברים חסומים, הם רבים. איש לא בהכרח מבין את שפת רעהו. אז הוא מתפלל שיש שלום, יש שלום בתלמידי חכמים. בין הלומדים לשמה ולא לשמה. מצוות הנעשות באמונה לשם שמיים הן פועלות, פועלות על הנפש, פועלות על העולם יותר. כל הלב נפתח לדעת את טעמי התורה. כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ובהמשך הוא מגלים לו רזי תורה, ונעשה כמעיין המתגבר. גם רזי תורה זה שייך לטעמי המצוות. אולי תבוא יותר קרוב אלינו. לא, זה רזי תורה, טעמי המצוות זה שייך לעולם של רזי התורה, כי זה גנוז, זה לא בהכרח ידוע. שולחן ערוך הוא לא אומר סתרי תורה, הוא לא אומר רזי טעמי המצוות. כשאדם נכנס לתוך תורת הסוד, ללימוד אמונה בעומק, מתוך טהרת נפש גדולה, מן השמיים מגלים לו טעמי תורה ורזי תורה, מתוך העיסוק לשמה וכולה וכולה. כל מי שמרפא עצמו מדברי תורה, ואפילו במצווה קלה, אין בו כוח לעמוד בעת צרה. למה? הרי אמרנו שיש כוחות עליונים, אלוהיים, שמתעברים בנו כמו המרכיבים של המזון. ומתי זה מתגלה? אנחנו לא שמים לב בהכרח. אתה מקיים מצוות, קמת בבוקר, עשית ככה, עשית ככה, עשית ככה. בסדר. לא בהכרח כל מצווה, אתה מרגיש שהשמיים נפתחו, והירא מראות אלוהים, נכון? לא. אבל מתי זה מתגלה? בעת צרה. פתאום, כל הכוחות האלה, הם עומדים לאדם. כשהוא קיים את, את התורה, את המצוות, אז רואים את זה הרבה פעמים במלחמה. פתאום אתה רואה איך אנשי האמונה מגיבים. איך אמהות שקולות שעטופות במצוות ובאמונה מגיבות. איזה כוח הן נותנות לאומה הישראלית. איזה כוח האבות נותנים. ראינו את שלושת הנערים החטופים האלה, השם ייקום דמם, את המשפחות. פתאום התגלו לך אנשים שהם אנשים רגילים, אנשים פשוטים לכאורה. מילו את כל האומה באמונה גדולה. שנה שעברה, לפני שנה. אתם זוכרים את זה? כמה קידוש השם יצא מהדבר הזה. ואתה רואה לפעמים אדם שמתרפא מדברי תורה, ובא עליו משבר, ואין לו את הכוחות האלה. הוא הולך במדבר והגוף שלו לא מלא בויטמינים ומינרלים. הוא לא ספג את החומרים. הוא נשבר. הכוחות הנשמתיים שמתפרצים אצל אדם שמקיים את התורה לא ברפיון, הם לא עומדים לו. וכל מי שעושה את המצוות כולן ומחזיק בתורה בלא רפיון, כוח החיים שהוא גנוז ביסוד טעמי תורה, עושה בו את שלו. אף על פי שאיננו מרגיש בעת העשייה והלימוד כל תוספת כוח גשמי או רוחני בקרבו. זאת אומרת, זה פועל עלינו ממילא. פועל עלינו בלי שאנחנו מרגישים כל רגע שאנחנו לומדים מה זה פועל על הנשמה שלנו. כשאנחנו מקיימים, בכל מקרה, כוח החיים הגנוז הזה ביסוד טעמי תורה פועל עלינו. ובכל עת מצו, שכוח חיים דרוש להתגלות, יצא כוח חיים עצור, אשר נגנז על ידי התורה והמצוות, ומחמם את הלב, ומאיר את הנשמה. כשתצטרך את זה, זה יתפרץ. אז יהיה ניכר ההבדל, בגדול, בין האדם שקיים את המצוות, בין האדם המאמין, לאדם שיתרפא, יתרפא מדברי תורה, בין לימוד, בין מצוות, את המחשבות העליונות, אני ממשיך, הגנוזות במצוות נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבוש ציורי שכל המתהלכים עם החיים. אני אקרא את סוף הפסקה ויסביר. לא נטעה לדמות בדברים העליונים המגמות האלוהיות ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. אוקיי, נסביר. את המחשבות העליונות, הגנוזות במצוות, נוכל להמשיך בקרב לבבינו בלבושי ציורי שכל המתהלכים עם החיים. כלומר, אתה יכול להגיד טעמי מצוות. אתה יכול ללמד. הטעם של המצווה הזאת זה ככה וככה. אתה מחבר את המעשה למחשבה עמוקה. מחבר את האדם המקיים אל המצווה. ציורי שכל המתהלכים עם החיים. הסברים רציונליים מכל מיני סוגים. אמרתי, ארבע סוגים הרב מציין. הסבר לאומי למצוות. הסבר דתי. הסבר אלוהי. הסבר מוסרי. לכל מצווה. אבל אחרי שהסברת, אתה יודע שמה שהסברת זה טיפה מן הים. זה לא חזות הכל. הרי יש ספרי טעמי מצוות. הרמב״ם נותן טעמי מצוות מסוג מסוים. לאותה מצווה יבוא חכם אחר, בדורות שאחריו, ייתן הסבר אחר. זה קרה וקורה. אז מה, הרמב״ם טועה? לא. הרמב״ם נתן טעם אחד למצווה. וכי הרמב״ם חושב שזה הטעם היחידי? לא. הוא נתן טעם שמתאים לדורו. כל דור ודור שב, דור דור וחכמיו, דור דור וטעמי המצוות, אור יקרות וכיפאון שצריך להתגלות בדור הזה, כי זה נצרך לפרנסת הדור, זה נצרך לכוחות האלוהים שצריכים להתגלות דרך הדור. אבל לא נטעה לדמות בדברים העליונים המגמות האלוהיות ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אל תחשוב שאם הבנת את טעם המצווה, זהו. כבר קלטת הכל, הבנת הכל. זה נכון לגבי כל התורה, היסוד שהרב נותן בו, וביותר אנחנו ניגש אליו במאמר הבא. יסורים ממרקים. יש בנו ענווה. הענווה הזאת היא נותנת בנו הכרה שמה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים דברים אמיתיים, אבל בצורה סובייקטיבית. לפי מדרגתנו, ילד לומד חומש, הוא בן 6, בן 7, גם מקובל אלוהי בן 97 לומד את אותו חומש. אנחנו מבינים שכל אחד מבין לפי מדרגתו, נכון? טעמי המצוות, כל אחד מבין לפי מדרגתו. היופי הגדול, מה שיוצר את כל הוויית החיים הישראלית, הוא גזור מהנקודה הזאת של הענווה. אנחנו מבינים שההכרות שלנו הן סובייקטיביות מתפתחות. כשתגדל, תבין עוד יותר טוב, עוד יותר עמוק, עוד יותר מאיר. הבנת טעם מצוות? הבנת טעם למצווה הזאת? יישר כוח, כתבת מאמר, מדהים. וזהו, אין יותר מה להעמיק במצווה הזאת? לא יבוא בדור אחריך עוד חכם שיגיד משהו יותר גדול, יותר מאיר, או לא יודע אם יותר גדול, מאיר אור אחר שם, יבוא, בעזרת השם. תכלית הידיעה שלא נדע. אנחנו כל הזמן צועדים קדימה. נודע בשערים בעלה. הקדוש ברוך הוא נודע לכל אחד ואחד, לפום שיעור הדילה, אומר כתוב בספר הזוהר. לפי המדרגתו. מה שהוא משער מהגדלות האלוהית, מטעמי המצוות, מהכרת התורה. למישהו יש טישו אולי? טישו? טישו? לא נורא, תסתדר. בכל מקרה, אומר הרב, לא נטעה לדמות בדברים העליונים, המגמות האלוהיות, ולחשוב שאם הם מתגלים אלינו, אנו יכולים כבר לסמן את כל ערכם. אבל יודעים אנו שיש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ חופשי מלא עונג. זאת אומרת, אז בסדר, אז לא הבנתי את הכל, אז אולי זה לא שווה שום דבר. לא, מה שכן הבנתי, מה שכן הבנת, זה מה שאני מחזיק. זה ממלא אותנו בעונג. יש לליבנו על מה להתרומם, ולכוח חיינו על מה לבסס את פעולותיו בחפץ, חופשי מלא עונג. זה האור הפנימי. האור הפנימי זה מה שאני הבנתי, מה שאני הפנמתי. האור המקיף הוא יותר גדול מהאור הפנימי. תמיד האור הפנימי הוא מפנים את האור המקיף. הוא לוקח משהו מן הגודל המקיף ועושה בו שינוי ברצון, שינוי בחיים, נותן לו כוח וחיות. זה העונג. אבל לא נשאר עוד אור המקיף. מלא עוד מה להבין במצווה הזאת. מלא. עד אין סוף. מה אתה אומר? אם לא הבנת בכלל, זה גם פועל, המצווה. כן, דיברנו על זה מקודם, שהמצוות, גם אם אנחנו לא מבינים, הן פועלות עלינו. זה מעשה יצירה. הן יוצרות אותנו, יוצרות בנו, יוצרות דרכנו, יוצרות את העולם, את ההיסטוריה, את הגאולה. זה פועל גם אם לא נבין. אבל אם נבין, ביתר חיות אנחנו נקיים את הדברים. אדם הרבה יותר מחובר כשהוא מבין את הטעם. זה נכון לגבי כל דבר. כל פקודה שתקבל, אם אתה מבין את טעמה, אתה מחובר אליה, אתה מתאחד איתה, אתה שמח בה. אם אתה לא מבין, אז אתה עושה אותה, אבל בפחות הזדהות. זה טוב להעמיק בטעמי מצוות, זה מצוין. זה מקצוע שכל החיים לומדים אותו. ככל שנעמיק יותר בלימוד התורה והאמונה, ייפתחו עלינו טעמי המצוות. ככל שאתה לומד גמרא, ולומד אחר כך מדרשים וזוהר וכולי, עוד יותר מבין, עוד יותר מבין. ברור הנקודה הזאת? בסדר? מרחוק, תורת הרב קוק מלאה בטעמי מצוות, מלאה וקדושה. זה מפוזר. פה ופה, פה פירור, פה פירור, פה פירור. זה לא שהוא כתב ספר טעמי המצוות. ככל שאתה מעמיק יותר, יותר נפתחים לך שערי בינה. 50 שערי בינה. בסדר? טוב, מרחוק אנו רואים. עכשיו תשימו לב, אפשר לומר שכל מה שאמרנו עד עכשיו זה דברים מאוד עליונים. אפשר לומר שכל זה היה משל למה שהוא הולך להגיד עכשיו. ברור? אפשר לומר לא, זה לא משל, זה פשוט אותה בחינה, אותה חוקיות. משל זה תפוחי זהב במשקיות כסף, דבר דבור על אופניו. המשלים בתורה גם הם יקרים וחשובים וטובים. מכל מקום זה ודאי אותה חוקיות. בוא נראה, מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעותרת בכל הדרה. כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה, אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, ומילא גם כן בעבור כל בגודלה, איננה באה מתוך דרכיה אל רעיוניה, דעותיה והלך נפשה, אלא להפך, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, כשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי אישיה הפרטיים ובחיי לאומיותה. טוב, שימו לב, עד עכשיו דיברנו על טעמי המצוות, איך הם יושבים ביסוד המצוות והולכים ומתגלים. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על כנסת ישראל, שהיא יושבת ביסוד האומה הישראלית, ביסוד ההיסטוריה של האומה הישראלית, ביסוד תקוות הגאולה של האומה הישראלית, ביסוד המעשים של האומה הישראלית. כמו שטעמי המצוות הם יושבים ואחר כך משתלשלים עד העולם המעשה, עד הקיום של המצווה הקונקרטית הזאת, הספציפית, המדויקת, אבל הטעם, האידאל האלוהי, הוא שדוחף את המעשה. אותו דבר, נשמת האומה, כנסת ישראל, שהיא חלק אלוה ממעל, שהיא בת זוגתו של הקדוש ברוך הוא, כולך יפה רעייתי ומומן בך, אנחנו רואים אותה מרחוק. למה מרחוק? היא שמיימית. היא בת שמיים. והיא דוחפת את המציאות הישראלית. היא נשמת האומה. האומה החיה היא בבחינת נפש, היא בבחינת ירח המתמלא מכוח השמש, מכוח כנסת ישראל. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעותרת בכל הדרה, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה, את האופי המיוחד שלה, את הפרצוף שלה, כדי שהיא תהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה, וממילא גם כן בעבור כל. כלומר, אנחנו רואים פה תהליך אלוהי, תהליך של הארת השורש על הענפים, של הארת השורש על הגזע, של הארת השורש האלוהי של המציאות, כנסת ישראל, על מדינת ישראל, על האומה הישראלית, על תהליך הגאולה. אנחנו מצפים, יש לנו ציפיית ישועה. ציפיית ישועה זה לראות את התהליך עכשיו, בעיניים. לראות את ההתמלות של התוכן בארץ. לראות את אור השמש מופיע בלבנה, איך הלבנה הולכת ומתמלאת. דור אחר דור אחר דור. איך קמה לנו כאן מלכות בית דוד על ידי מעשינו. דומה לטעמי המצוות, שהם נפתחים למי שמקיים את המצוות. זאת אומרת, למה הרב כותב את זה? כי אדם יכול לחיות במדינה הזאת ולקטר על המחיר של הקוטג' והדירות והקשיים שיש לצהל ומזג האוויר, נכון? אפשר לחיות ככה? אדם יכול לחיות במדינה הזאת ולראות את כנסת ישראל הולכת ומופיעה, את נשמת היש פועלת, את התהליך האלוהי שאנחנו חווים, שותפים אליו, מיילדים אותו. את האור הולך ומתגלה על ידינו ודרכנו. וזה גודל אדיר, המבט הזה. לראות את הטעם של הדברים. טעמי המצוות זה בפרט. עכשיו אנחנו מדברים על הכלל. הכלל של כל התהליך. מה שגוזר את כל האירועים ואת כל המעשים. מרחוק אנו רואים את כנסת ישראל מעותרת בכל הדרה. לעתיד היא תהיה תופיע בפועל. הלבנה תהיה במילואה יותר מדורו של שלמה, שעליו נאמר וקיימה עשייה רבה שלמותה. אנחנו רואים איך זה צועד לשם, איך דור אחר דור הלבנה מתמלאת, כמו שאנו חולמים עליה ומצפים לראותה. אנו רואים שהיא צועדת בגאונה לרשום יפה את קלסטרה, כדי שתהיה שלמה בכל כוחותיה בעבור עצמה וממילא גם כן בעבור כל. ציפיית הישועה זה לראות את התהליך הזה ולילד אותו, לראות אותו בפועל ממש. זה נותן אופטימיות אדירה וכוח ותקווה וביטחון וחיות, וגם הערות אדירות מכנסת ישראל מופיעות על מי שמשים את עצמו שליח להופעתה. הערות כאלה שלא הופיעו 2000 שנה. 2000 שנה יש כוחות שמתפרצים עכשיו, שלא התפרצו, שהיו קבורים, קבורים בכלא הגלות, בקבר הגלות. ועכשיו, מי שמשים עצמו שותף, שליח, מתחסד עם קנדילה, מתחסד עם כנסת ישראל, אז הוא, הכוחות האלה מתעברים בו, מרוממים אותו. בגודלה, איננה באה מתוך דרכי חייה אל רעיוניה. זה נקודה מאוד חשובה. אנחנו לא חיים, ואז יש סיבוך, אז אנחנו מתקסים את צמה לעשות, ואז אנחנו מחדשים איזשהו נתיב חדש. זה מתאים אל החיים של הגויים, אל החיים הטבעיים, של התנהלות, של זרימה טבעית. כנסת ישראל היא לא ככה. כנסת ישראל, אנחנו באים מן הרעיון אל המציאות. מן האידאל השמימי, הוא זה שדוחף את כל האירועים, את כל ההיסטוריה. הוא זה שמניע אותנו לפעול. בעומק העניין אנחנו יודעים מה הולך לקרות. אתם יודעים את זה? אין עם כזה שיודע לאן הוא צועד חוץ מעם ישראל. בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים. איזה חלומות אנחנו חולמים? חלומות הנביאים. אנחנו יודעים שהולך לבנות פה בית מקדש, שהולכת לקום פה מלכות בית דוד, שהעולם הולך להיגאל מיסוריו, מרשעו, שכל הרשעה כעשן תכלה, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך, שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ומלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שהנבואה תחזור. אנחנו יודעים, ידענו שנחזור לציון, זה החיה אותנו כל תקופת הגלות, ואנחנו יודעים גם עכשיו מה הולך לקרות. אלא מה? לא יודעים מתי יקרה, לא יודעים בדיוק איך יקרה, אבל מה יקרה? ודאי יודעים, ודאי יודעים, יש לנו ודאות וביטחון. מתוך ידיעת העתיד אנחנו יודעים מה צריך לקדם עכשיו, מה צריך לעשות, מהו חיסרון, מהו קליפה, מהו עיכוב, מהו מסך ברזל שצריך להסיר, לסלק, להילחם. בגודלה של כנסת ישראל איננה באה מתוך דרכי חיה אל רעיוניה, דעותיה והלך נפשה, אלא להפך, מלמעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה, והיא מוצאת את מנוחתה, את עוצמת כבודה וערכה, וכשהיא מגשמת את רוחניותה בחייה, בחיי האישה הפרטיים וחיי לאומיותה. יוצא פה שכאילו טעמי המצוות, או רעיונות כנסת ישראל בנמשל, הם מה שדוחף את העולם המעשי, את ההתנהלות, את ההחלטות, את הדעות, את המידות, את כל המעשים. אנחנו בונים כלים, כלים גדולים, רבים, לאור האלוהי הזה שישכון בינינו, בתוכנו, שירומם את כל היש. יש היום אנשים שהם אומרים, זה נכון, אנחנו מחויבים להלכה. אלא מה? ההלכה היא צריכה להיות גמישה. הלכה עוקבת מציאות. מן המציאות נבוא לשנות קצת את ההלכה, כי ההלכה היא צריכה לזרום עם הדורות. וזה טעות חמורה. זה נקרא קונסרבטיבים, או נאו-קונסרבטיבים. יש לזה קצת התחדשות עכשיו, בימים אלו, לצערנו. משנים את ההלכה, מוצאים איזה דעת יחיד דחויה ועליה בונים בסיס שלם. זה לא הדרך שלנו. הדרך שלנו מן התורה אל המציאות. אבל יש התנגשות, אז נחכה. אז זה לא שייך לדור שלנו, זה שייך לדור הבא. אז המציאות תשתנה, אז משהו יקרה. זה מופיע בהרבה תחומים. אנשים אומרים, תשמע, מה תעשה? יש פה מיליוני ערבים. בוא תוותר על כמה חלקים מארץ ישראל. יהיה פה שלום אדיר, נאכל חומוס בדמשק, יהיה כיף חיים. נכון? שטויות. על מילימטר לא נוותר. יש לנו הגדרה מהם גבולות ארץ ישראל, ונשמור עליהם. אז מה תעשה? מה הפתרון שלך? זה לא משנה עכשיו. נניח אין לי פתרון. זה לא נכון, יש לי פתרון, אבל אני לא רוצה עכשיו להתעסק בו. נניח אין לי פתרון, אז מה אני אביא את הפתרונות? הקדוש ברוך הוא יגלגל תהליכים כאלה שהרעיון יופיע בשלמותו, ועד אז אל תהרוס שום דבר. אתה לא יודע מה לעשות, אל תעשה. כמו שרופא שלא יודע איך לרפא, אז אל תרפא, אז יבוא רופא אחר. אתה לא רופא, אל תרפא. אתה רופא ולא יודע מה לעשות, תקרא לרופא אחר. אבל אל תעשה טעויות, אל תשנה. יש פה עלו מרוסיה 300,000 גויים. מה תעשה איתם? אז בוא תשנה את הגיור. תשנה שיינו שיתגיירו בלי תורה ומצוות, לא נורא. לא! ההלכה אומרת לא. גיור זה צריך להיות על מנת להתקלל בתורת ישראל. עמך מי? זה לא מספיק. ואלוהייך אלוהי, אומרת רות לנעמי. צריך גם אלוהייך אלוהי. אז מה תעשה עם הגויים? הם מתחתנים, הולכים לצבא, חיים פה כמו ישראלים, אף אחד לא מבחין. מה יהיה? אל תיגע מילימטר בהלכה. כלום אל תשנה. מה יהיה אבל? המציאות תורד דרכה. האמת האלוהית היא תתברר. המחשבות הם שפועלות על המציאות, ולא המציאות היא תבוא עכשיו ותשנה את כל ספרות הפוסקים שנכתבה בכל הדורות. ברור הנקודה הזאת? וזה בהרבה תחומים ככה. הרבה תחומים, זה מאוד מסובך. מאוד מאוד מסובך. כנסת ישראל מתחילה מן השורש הרוחני. מכאן נגזרים כל המעשים, ולא המעשים הם ישנו את השורש. לא, ככה בנוי העולם. של העולם הזה, העולם המעשי. קל וחומר בציוויי התורה. המעשה הוא יונק מהטעם העליון. הטעם העליון הוא זה שדוחף את הדברים. אל תתבלבל להפוך את הגלגל אחורה. לשנות את המעשה כי המציאות מסובכת. מסובכת, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. כשהוא ציווה עלינו תורה נצחית כזאת, הוא לקח בחשבון את זה שיהיו לנו גם אירועים מסובכים. ולא נשנה כלום, ונשמור על תמימות התורה, והכל יסתדר, הכל ישתנה. אתה אל תשנה שום דבר. ברור הנקודה הזאת? נקודה מאוד חשובה ויסודית. וזהו רז התשובה המביאה לידי גאולה. זאת אומרת, כשכנסת ישראל שמביטה על עצמה, היא באה לדרכי חייה מתוך רעיונותיה, ממעלה למטה, מתוך מחשבותיה והגיון לבבה על עצמה ועל העולם, היא באה לאוצר המעשי שלה. המעשים שלנו נגזרים מן התורה. התורה היא נשמת החיים שלנו, נשמת היש. אז היא מוצאת את מנוחתה, זהו רז התשובה מביאה לידי גאולה. למה? יכולה להיות גאולה תשובה בצורה אחרת? יכולה להיות תשובה שהיא מעכבת את הגאולה. תשובה שהיא היא לא תשובה. התשובה האמיתית היא מסדרת את החיים הארציים על פי הנשמה, על פי נשמת האומה. אנחנו נעשים נאמנים לעצמיותנו האלוהית. המציאות מתבררת, המציאות מתברכת, המציאות מתעלה, מתעדנת. הנפש הבהמית נעשית נאמנת אל השכל, אל הנשמה, אל הציווי האלוהי. זה רז התשובה מביאה לידי גאולה. התוכן הפנימי, אל תשנה את התוכן הפנימי, זה לא ילך, זה רק יעכב. זה רק יסבך את הכל. זה בלבול גדול מאוד מאוד שדורנו סובל ממנו, וצריך להכיר את המחלה הזאת, כי זו מחלה שמחרסמת הרבה חלקות טובות. לעתיד יוכל הבניין מפנימיותו. מה זה יוכל? מלשון התחלה. מנקודת ציון ילך הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. כלומר, מן הנקודה הפנימית, מן השורש שנקראת נקודת ציון, שהרב צבי יהודה בסוף אורות התשובה, לא בסוף אורות התשובה, סליחה, בסוף פרק י"ב של אורות התשובה, הוא מגדיר נקודת ציון, שזה מושג שתורת הסוד עוסקת בו הרבה, באריזל, עץ חיים, שער הערת המוחין, פרק ה', דף ל"ז, גם ביום הנ"ד כתוב על זה. מכל מקום, הוא מגדיר, זה מהות הוויית מלכות הישראלית, נקודת ציון. כלומר, השורש הרוחני ילך, הלוך ויתפשט עד חוצות יהודה וגבולות ישראל. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים. כלומר, מן הפנים, שנקראת פה, נקרא פה נקודת ציון, המהות, אז תסתדר המלכות הישראלית להופיע את המהות, את נקודת ציון. קודם כל, היטיבה ברצונך את ציון, זה רצון השם, אחר כך זה הפנימיות, זה התוכנית האלוהית, זה הנשמה, אחר כך תבנה חומות ירושלים, ילך הבניין החיצוני ויבנה בהתאם לבניין הפנימי, בנאמנות אליו. זה מה שגוזר את המעשים, זה מה שגוזר את הגאולה. זה מה שמגדיר את חיינו, הציווי הפנימי, הטעם הפנימי, נשמת האומה. והעתיד הולך הנה הוא וצועד, בעתיד הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. נתרומם מעט, נזכך מעט את רגשותינו ושכלנו. הננו עומדים סמוך לו, הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף, שמידת דקותו אוהביו תלויה היא בחשבוננו הפרטי, וכל אחד ואחד יוכל למצוא מירורי ליבו, אשרי מי שמילא את ליבו תקוות חיים וצפיית ישועה, שהוא רואה כבר את אור הישועה כשהיא שולחת לנו את קוויה. אז עוד פעם, מעתיד, הנה הוא הולך וצועד, הולך וניגש לנו. זאת אומרת, כשאדם מחובר אל השורש הפנימי הזה, נשמע תאומה, הוא שייך אל הנצח, הוא רואה לעד הדברים צועדים, הוא רואה אוטוטו, עניין של זמן, שבית המקדש של מטה ייבנה, כי בית המקדש של מעלה הוא בנוי, הוא לא נחרב. בית המקדש של מטה הוא צריך להיבנות. הוא הולך ומופיע. המציאות היא מתיישרת על פי השמיים. הגאולה היא בפנימיותה של כנסת ישראל, אומר הרב באורות התחייה למד ב'. זה גם אם לא הכל מופיע בחוץ, בפנים כבר הכל מופיע. נשמת האומה היא כל כך התעלתה, כל כך התגדלה מכוח המצוות של כל הדורות, וכל הכוחות הרוחניים כבר קיימים. הם רק צריכים עכשיו כלים, שליחים, להופיע בהם. העתיד איננו הולך וצועד, הולך וניגש לנו. אתם יודעים, בדור הזה, הרי כתוב ש... אין לך כל יום, יום שחרב בית המקדש, שכל יום ויום שעובר, אז הכללה יותר מרובה. וגם יש ירידת הדורות. ככל שאנחנו מתרחקים ממשה רבנו, ממתן תורה, אז יש ירידה אחר ירידה אחר ירידה. זה נכון, אבל זה רק חשבון אחד. יש עוד חשבון. שאנחנו בדור הזה, אנחנו לא רק יונקים מהערת העבר. אנחנו גם יונקים מהערת העתיד, מאורו של משיח. משל, האדם שצועד במערה, ככל שהוא נכנס יותר ויותר פנימה, נהיה לו יותר ויותר חשוך. הוא ממשיך עוד לזחול, ממשיך עוד, ואז לאט לאט מתגלה אור מהפתח יציאה של המערה. והאור הזה הוא מושך את ההווה. הוא מושך את המציאות אליו. מציאות היא מתעלה. העתיד הנה הולך וצועד, הולך וניגש לנו, אנחנו כבר יכולים להרגיש אותו מתוך השייכות אל כנסת ישראל, אל הוויית המלכות הישראלית, אל נקודת ציון. זה גורם לנו לעשות מעשים בגודל, בעומק, לקדם את המציאות שתופיע את ההערה העתידית. העתיד מושך אותנו, כן? כן, כן, מעולפת ספירים. טוב, אז אנחנו אמנם באמצע פסקה, אבל נמשיך בעזרת השם שיעור הבא. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן.